כפי שאתם רואים, הנושא שלנו היום נוגע לימי בין המצרים, והשאלה היא, אנחנו כולנו מחכים, מתפללים שלוש פעמים ביום לבניין בית המקדש, האם בית המקדש יש סיכוי שיבנה כל יום, או אולי רק בחודשים מסוימים? אתם יודעים שיש מחלוקת האם הגאולה תהיה בניסן או בתשרי, ואז אולי במשך כל השנה אין מה לחכות בבניין בית המקדש. או שמה לא ככה, שמה זה ברור שכתוב של המשיח, כך אומרים בתוך אני מאמין, אבל בניין בית המקדש לכאורה אולי הוא רק כמו שכתוב בחז"ל, מחלוקת רב אליעזר רב יהושע בניסן לגלות, בניסן עתידים לגאל או בתשרי, ואז אולי רק אנחנו צריכים להמתין לבניין בית המקדש בחודשים הללו, לא בזמנים אחרים. עוד שאלה יש, האם יש לנו סדר מסוים שכתוב במסכת סנהדרין, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, למנות להם מלך, להכריז זרע של הבנת ולבנות בית המקדש. אז אולי לכאורה כל זמן שלא התמנה אצלנו מלך כמו שדיני המלך, נכון, יש לנו ממשלה בישראל, אבל זה לא, אתם מבינים שזה לא המלכות בדוד ולא המלכות האידיאלית ביותר. אז האם אנחנו חייבים ללכת לחכות לסדר הזה, מלך, עמלק ובית המקדש, ואז באמת כל זמן שאין לנו מלך אין לנו מלכות לבית המקדש? או שמה זה לא כך? יש שלושה מושגים יסודיים שצריכים להיות לעתיד לבוא, אבל הם לא דווקא בסדר הזה, אולי. אבל נלך שלב שלב, לפי הדף שקיבלתם ממני, הרמב״ם מלכות בית הבחירה במספר אחד כותב ככה: מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו למקדש. אז הרמב״ם מזהה שתי סיבות לבניין בית המקדש. סיבה אחת להקריב קורבנות וסיבה אחרת לעלות לרגל. אתם יודעים שהקרבת קורבנות היא לאו דווקא צריכה להיות בבית של בית המקדש. עובדה שעולי בית שני כשהם באו לארץ ישראל, הם קודם כל הקימו שם מזבח. גם דוד המלך, עובדה שהוא בנה את בית המקדש, אבל הוא לא בנה את בית המקדש, אבל מזבח הוא הקים בהר הבית. וגם, לא כולם יודעים, אבל רב אבינו הקים מזבח. אבל בכל אופן, עיקר המצווה היא להקריב קורבנות בתוך בית המקדש ולעלות לרגל. עכשיו השאלה היא המצווה, האם המצווה הזאת היא חלה גם היום, או שאולי היא, כמו שאני אמרתי מקודם, מותנית בזה שיש מלך ואחר כך זה מחריטים זרעו של עמלק ורק אחר כך בונים את בית המקדש. הרמב״ם בספר המצוות זה מחולק בשני חלקים. בהתחלה יש שורשים, ואחר כך יש את המניין של תרי"ג מצוות. בשורשים כותב הרמב״ם במספר 3, הוא כותב ככה, עיקרון חשוב: אין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות. דע, כי אומרם תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, זה גמרא בסוף מכות, מורה על היות זה המספר מהמצוות הנוהגות לדורות. כי מצוות שאין נוהגות לדורות, אין קשר להם בסיני. בקיצור, רמב"ם אומר ככה, אני מונה תרי"ג מצוות, שעשה מצוות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה, כל מה שאני מונה זה מצוות עשה לדורות. זה לא באיזה תאריך מסוים וכדומה, אלא זה מצוות עשה לדורות. ואם הרמב"ם במספר 2 מונה את העניין של בניין בית הבחירה, כמו שהוא כתב במצווה קו מספר 2 לפניכם, שציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה, בו יהיה הקרבת ועברת האש תמיד, אליו תהיה הליכה ועלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה, ועשו למקדש. ומביאו את הספרי שלוש מצוות נצטוו ישראל וכו' וכו', התבאר שבניין בית הבחירה מצווה בפני עצמה. זאת אומרת, והרמב"ם אחר כך ממשיכה לה שכל מיני הכלים של בית המקדש כלולים במצוות עשה של בניין בית המקדש. חוץ מזה יש מצוות מיוחדת לבנות מזבח, כמו שאמרתי כבר מקודם. בפשטותו משמע ברמב״ם שהדבר הזה נוהג בכל הדורות ובכל הזמנים, ואכן אם אתם תפתחו את הרשש במסכת פסחים, בסוף פסחים, הוא אומר שהיו תקדימים גם בדורות האחרונים לבניין בית המקדש. זה לא הצליח, התחילו לבנות, היה מלך אדריאנוס רצה לבנות בית המקדש, זה נחרב, אבל באופן כללי אנחנו רואים שהיו ניסיונות עוד לפני שדוד המלך או המשיח לבנות בית הבחירה במשך הדורות. זה לא הצליח, אבל באופן כללי עם ישראל מחויב בהחלט בכל יום ויום לדאוג לבניין בית המקדש. ככה ממש בפשטותו של הרמב״ם. מפורשים הדברים יותר ממה שעכשיו אני אמרתי, בתוספות יום טוב מביא במסכת מעשר שני בפרק חמישי, תראו מספר ארבע לפניכם, בניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד, כדאיתא בירושלמי המתניתין, וכל שכן קודם לתחיית המתים. זאת אומרת, אנחנו רואים, כך אומר תוספות יום טוב בשם הירושלמי, שאף על פי שיש שלוש מצוות מלך עמלק בית המקדש, בית המקדש קודם למלכות בית דוד. לא דווקא לפי הסדר שאני אמרתי, לא צריך להיות מלך מבית דוד ורק אחר כך בית המקדש. אני קורא את התוספות יום טוב בהמשך, מספר 4, מזה הירושלמי שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד, ונמצא שעד מלכות בית דוד יהיה לאויבים קצת ממשלה עלינו, וכמו שהיה בתחילת בית שני. בתחילת בית שני לא הייתה לנו עצמאות מלאה, רק אחר כך נוצרה עצמאות יותר, יותר חזקה, אחר כך בעזרה ונחמיה וכדומה, אבל בהתחלה אנחנו היינו מין אוטונומיה כזאת, עם ממשלה מוגבלת מאוד. אומר התוספות יום טוב שבירושלמי כתוב שגם ממשלה מוגבלת שהיא לא ממלכות בית דוד, מוטל עליה לבנות את בית המקדש בכל זמן שזה מתאפשר. אותו דבר אומר בעל השגת אריה, כתב ספר, אתם יודעים שיש ספר שגת אריה, ספר מאוד חשוב, הוא כתב גם ספר פירושים על מסכת תענית יומא ומכות. בגמרא במסכת יומא, סליחה, תענית, יש הווה אמינא שלכהנים אסור לשתות יין כל השנה. למה? נגיד הרגע, אולי עכשיו ברגע הזה ייבנה בית המקדש, בטח יש פה גם כמה כהנים, צריכים לרוץ לבית המקדש לעבוד, ואם הם שותים יין או הם שתו יין לפני כמה דקות, הם פסולים לעבוד בבית המקדש. לכן אומרת הגמרא שבעצם היה צריך לגזור גזרה שכל הכהנים לא ישתו יין כל השנה, כי כל רגע בית המקדש יכול להיבנות. כך אומרת הגמרא. אחר כך הגמרא אומרת שזה קצת יותר מדי חמור לגזור גזרה כזאת, לכן לא גזרנו גזרה כזאת. אבל בעצם הווה אמינא, אתם רואים, שהגמרא אומרת שבכל השנה היינו צריכים לגזור על הכהנים לא לשתות יין, אז כל השנה בית המקדש יכול להיבנות. שואל הזה הגבורות הרי, הבעל השגת הרי, קשה לי. המי אסור כל השנה מטעם השם היבנה היום כדי להשיג לקמן? העד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע בעשרת ראש השנה דף יהוד היא בתשרי עתידים לגאול או בניסן, אבל באחד משאר כל החודשים לכול העלמה הם מגלים. אבל יש מחלוקת, אחד אומר שבית המקדש שהגאולה תהיה בניסן, אחד אומר שהגאולה תהיה בתשרי. אז למה חשבת לאסור על כל הכהנים כל השנה לא לשתות יין? למה? לפי מנדם אחד, 11 חודשים חוץ מחודש ניסן אסור אז לא ישתו יין, ולפי המנדם השני 11 חודשים חוץ מחודש תשרי לא ישתו יין. אבל למה יש לך ואמינה לגזור כל השנה לא לשתות יין? אומר השגת אריה, מביא את הירושלמי שראינו אותו לפני רגע, כך הוא אומר בסוף הזה, בסוף הזה, יש לומר בבניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד, דהיינו ביאת הגואל, וכדאמרינן בירושלמי פרק קדם מעשר שני. זאת אומרת, מכיוון נכון, יש מחלוקת האם בניסן יגלו או בניסן עתידים להיגאל, האם המשיח יבוא בניסן או המשיח יבוא בתשרי, או שגאולת ישראל באופן כללי תהיה בניסן או בתשרי, זה לא נוגע לבית המקדש. בית המקדש יכול להיבנות בכל יום בכל השנה. לכן אומרת הגמרא, הווה אמינא שכל השנה לא ישתו הכהנים יין. דרך אגב, שמעתי פעם הרב מנהר, זכר צדיק לברכה, היו לי גם כמה נכדים כהנים, אז הוא אמר להם, אתם צריכים לדאוג כל השנה, בכל השנה, לא להיות מגודלי שיער יותר מחודש. כל חודש ללכת לספר. למה? כתוב שמי שמגודל שיער לא יכול לעבוד בבית המקדש, ואדם צריך להסתפר, כהן צריך להסתפר פעם ב-30 יום, אז הם אמרו לו, הנכדים, תשמע, בסדר, יבנה בית המקדש, נלך לספר. הוא אומר, לא, יש שם תור ארוך. כל הכהנים, מאות כהנים, יסתפרו, אתם צריכים להיות מוכנים כל רגע ורגע לבנה בית המקדש. וזה בדיוק כמו שאמרו, חשבה בהא ואמינא, שלא לשתות יין כל השנה, כיוון שבאמת כל יום ויום בית המקדש יכול להיבנות. לא רק בניסן תשרי, בכל השנה יכול להיות מצב שיבנה בית המקדש. לכן הכהנים צריכים להיות במצב אחר, גם אנחנו כולנו, גם כל כלל ישראל, תכף נראה, אנחנו באמת כל יום, 3 פעמים ביום מדברים על בניין בית המקדש, תכף נראה איפה. להיות מוכנים ונכונים לרגע הנפלא הזה שיבנה בית המקדש. זה דברי גבורות הרי. אתם יודעים שמרן הרב זצ"ל כתב ספר משפט כהן, ששם יש הרבה מאוד שורות בהלכה, חלקם מסביב לבניין בית המקדש. גם הרב כותב באחת התשובות שלו, תכף נראה איפה זה כתוב, תראו מספר 23, משפט כהן סימן צדיק דלת, לעניות דעתי, אם יהיה רצון השם שנבנה בית המקדש גם קודם שיבוא משיח ותתגלה הנבואה ויראו הנפלאות, לא יהיה כל כך עיכוב בדבר. אני אסביר מה שהוא אומר. הרב אומר פה, מודם שם, יש לנו הרבה בעיות איך בונים או איך עושים בגדי כהונה, צריכים להיות בגדי הכהונה, הם צריכים להיות ארוגים בצורה שלמה, יש כל מיני בעיות, איך עשו את המנורה בבית המקדש, מקשה אחת זהב טהור, המון שאלות יש לנו מסביב לבניין בית המקדש. אבל אומר הרב, בעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא ירצה והוא יבנה לנו את בית המקדש, אנחנו נתגבר על כל הבעיות ההלכתיות של בניין בית המקדש. מתי ייבנה, אומר הרב? אם יהיה רצון השם שנבנה בית המקדש גם קודם שיבוא משיח ותתגלה הנבואה ויראו הנפלאות, אנחנו נתגבר בעזרת תלמידי חכמים על כל הבעיות ההלכתיות שקשורות לבניין בית המקדש. למעלה מזה, תסתכלו במספר 6א, אתם יודעים שיש ספר נפלא שנקרא אוצרות הראייה, 5 חלקים עם המון מכתבים של הרב, של הרב קוק. הנה דברי חז"ל, 6א אני קורא, מורים במקומות אין מספר, ומפורש בירושלמי דמעשר שני המפורסם, זאת אומרת שבניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד. הוא אומר, יש אין ספור מקורות בחז"ל שהסדר יהיה שקודם כל ייבנה בית המקדש ורק אחר כך תתחדש מלכות בית דוד. ואני רוצה אבל לסיים את הדבר הזה בנקודה אחת. תראו, בעניין בית המקדש זה לא מצווה פרטית על כל אחד מישראל ללכת להביא טרקטורים ולבנות בית המקדש. בעניין בית המקדש זה מצווה ציבורית, כמו מינוי מלך זה מצווה ציבורית, וגם לעשות מלחמות, לא איש פרטי עושה מלחמות אלא הממשלה עושה מלחמות. ככה בעניין בית המקדש צריך להיעשות ביוזמת, יכול להיות לחץ מלמטה של עם ישראל, אבל ביוזמת ממשלה. אם תהיה לנו בעזרת השם ממשלה נורמלית, שעוד לא במלכות בית דוד, ועוד לא מלך מבית דוד, ועוד לא איש גדול כזה כמו המשיח וכדומה, ברגע שתיווצר מצב שתהיה לנו ממשלה חזקה, שתעיז לעלות להר הבית ולבנות את בית המקדש, ככה אנחנו לא כל כך חושבים שמותר לעלות להר הבית היום. רוב רובם של רבני ישראל, כולל כל הרבניות הראשיות, אסרו על עלייה להר הבית באופן פרטי, היום, בינתיים. אבל כדי לבנות את בית המקדש, בוודאי שיהיה מותר לעלות להר הבית. יהיו חייבים לעלות להר הבית. וחייבים יהיו לחפור שם ולבנות את בית המקדש, ולהגיע לתשתית התחתונה של בית המקדש, עד היסודות. לצורך בניין בית המקדש, בוודאי שזה יהיה מותר להיכנס לשם. גם אם אנחנו טועים, טועים מתים. ואם בעזרת השם יהיה מצב כזה, שתהיה ממשלה כזאת שתעיז לעשות את הדבר הזה, אלו בוודאי שאתם מבינים. שהמסגדים הם לא ישארו שם בבית המקדש, ברחבה הזו של הר הבית. זה יעלה. או שזה יעלה בזה, נגיד, עליה בירידת אדמה או בצורה אחרת, אבל בוודאי ששם ייבנה בית המקדש. ולכן בהחלט מוטל גם עלינו היום, על כל אחד מאיתנו, לעסוק בענייני בית המקדש. נראה בסוף השיעור גם כן את המקום, דברי הרב בעניין הזה. אבל בוודאי שצריכים גוף מרכזי, כמו ממשלה חזקה, שתעיז לבנות את בית המקדש. זה למדנו גם מדברי הרב צבי יהודה וגם בעצם הדברים מפורשים ברמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק שלישי של מורה נבוכים, שואל שאלה מאוד קשה. תחפשו בכל התורה כולה, לא תמצאו שכתוב שבית המקדש ייבנה בירושלים. נגיד, תפתחו פרשת ראה, תראו, אני חושב פחות, לא פחות מ-20 פעם, כתוב, המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם. למה לא כתוב ירושלים, שואל הרמב״ם? למה זה מין נעלם כזה, המקום הזה הוא נעלם כזה? המקום אשר יבחר השם. תגיד, ירושלים. אומר הרמב״ם, יש לי בזה, בפרק למדה, לבורי נבוכים בחלק שלישי. שלוש חוכמות, שלוש סיבות, למה לא כתוב בתורה מפורש, איפה בונים את בית המקדש? אתם יודעים שחזר לבורים במסכת זבחים, ששמואל הנביא ודוד המלך דנו ביניהם איפה בדיוק המיקום של הר הבית. אחד אמר ככה, אחד אמר ככה, עד שבסוף הם החליטו שהמקום הזה של הר הבית של היום, זה המקום שעליו ייבנה בית המקדש. למה לא כתוב בתורה איפה זה? למה צריכים ללכת לחפש ונראות את המקום הזה? למה זה לא כתוב מפורש? אומר הרמב״ם, שלוש סיבות. סיבה אחת הוא אומר, אם הגויים ידעו איפה המקום שעליו נבנה בית המקדש, היום כבר יודעים, אבל אם בעבר היו כבר יודעים את הדבר הזה, הם היו עושים מלחמה נוראה נגד היהודים, שלא הם יזכו לבנות שם את בית המקדש. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, אם הגויים היו יודעים איפה המקום של בית המקדש כבר בעבר או לפני דוד המלך, הם היו חופרים שם חפירות עמוקות, גדולות, עושים שמים שם פצצות, כל מיני דברים כאלה כדי לעכב את היהודים לבנות בית המקדש. והסיבה השלישית, אומר הרמב״ם, והיא הסיבה הכי חשובה, אילו היו היהודים יודעים בדיוק איפה בונים את בית המקדש עוד לפני דוד המלך, אז הייתה מלחמת אחים גדולה נוראה בין כל השבטים, מי ישתלט על המקום הזה? כל שבט היה רוצה את המקום הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא חיכה עד שיהיה מלך שיאחד את כל עם ישראל, את כל השבטים. ואז, כיוון שכל השבטים מאוחדים, המלך הזה יבנה בית המקדש. אבל לאו דווקא מלכות מבית דוד. אם תהיה ממשלה נורמלית היום, חזקה, עם בעלת אמונה, ותרצה לבנות בית המקדש, ותאחד את כל כלל ישראל לבניין הזה, וזה עניין של חינוך, צריך הרבה לחנך את עם ישראל. יש הרבה מאיתנו שלא מרגישים חיסרון של בניין בית המקדש. הנה, יש לנו מקום כל כך יפה, ברוך השם, ישיבת בני צבי, עולם יפה, בכנסת יפה, מה צריך את בית המקדש? אבל צריך לדעת שבהחלט בלי בניין בית המקדש, העיקר חסר מן הספר. וצריך לחנך את עצמנו ולחנך את כל כלל ישראל, שבית המקדש זה הדבר המרכזי של עם ישראל. ואם תהיה ממשלה כזאת, שתחנך את עם ישראל, ושתהיה מוכנה להסתכן ולבנות את בית המקדש, לא יהיה עיכוב גם אם זאת לא ממשלה מבית דוד. גם היא יכולה לבנות את בית המקדש. תסתכלו רגע אחד, במספר, בין 6א ל-8, בסדר יש המספר 7, נכון בית הבחירה פרק ב'. המזבח, אומר הרמב״ם, מקומו מכוון ביותר. זה מקום מאוד מדויק. אין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לעלה לישראל. ובמקדש נעקד יצחק אבינו. ואחר כך הוא ממשיך הלאה בתוך הדברים, בירושלים בהר המוריה, הוא עשור את ביד הכל, נקרא שמו 8, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארוונה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, הוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, הוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא ומשם נברא. בתוך המקום הזה של הר הבית, 500 מטר על 500 מטר של הר הבית, שם נוצר אדם הראשון, שם נוצרה האנושות בבניין של הגוף של אדם הראשון. נכון, הוצבר אפרו מכל העולם, אבל זאת הנקודה הראשונה של הבריאה. וזאת הנקודה הראשונה ששם בנו פעם בעבר מזבח. ואז ממשיך הרמב״ם לגבי הארון, 9, דבר קצת מזעזע. אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו, שעליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומטה הארון. ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות לכלכלות. כלומר, ברגע ששלמה המלך אסף מיליוני דולרים, זהב וכסף ועצים מלבנון כדי לבנות בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדע לך שהבניין הזה שאתה עכשיו בונה יעמוד בערך 400 שנה והוא יחרב. שלמה המלך, זה קצת קשה מאוד להבין איך שלמה קיבל בכלל מרס לבנות בכזה משהו נפלא כזה, לא היה בניין כל כך יפה מעולם, בכל העולם כולו, והוא ידע שסופו להיחרב. הוא בנה שם למטה למטה בתוך המחילות העמוקות שבהר הבית חדר, כדי שלפני חורבן בית המקדש ישימו שם את הארון. זה מה שאומר כאן הרמב״ם, ידע שסופו להיחרב. אני קורא מספר 9, כן? בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות וכלכלות, ויושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה, שנאמר ביום הנביאים וכולי וכולי, יושיהו גנז שם את הארון. הגמרא ממשיכה לה, נגנז עמו מטה הארון, הצנצנת ושמן המשחה, וכל אלה לא חזרו בבית שלי. לפי שיטת הרמב״ם, גם היום שם בהר הבית, ב-500 מטר על 500 מטר האלה, יש למטה למטה עמוק עמוק הארון נמצא גם היום. ויש אומרים שקדושת הר הבית נובעת מהעובדה שיש שם את הארון. אתם יודעים שכתוב שאף על פי שיש אומרים, יש אומרים שקדושה ראשונה כבר לא לוקחת שעל העתיד לבוא, אבל הרמב"ם כותב בפרק ו' מחובת הבחירה שקדושת הר הבית קיימת לעולם, אף פעם היא לא נפסקה הקדושה הזאת ואף פעם לא תיפסק. יכול להיות שזה בזכות הארון שנמצא גם היום למטה שם במטמוניות העמוקות, וכשהקדוש ברוך הוא יאפשר לנו בעזרת ממשלה נורמלית לבנות את בית המקדש, אנחנו נעשה שם חפירות עמוקות עם בודוזרים הכי גדולים, ונמצא את הארון שם למטה, ואז נבנה בהחלט את בית המקדש לפי תוכניות מסוימות שצריך להכין אותן כבר היום, איך בונים את המקום הזה. מה אתם חושבים, שבניין בית המקדש זה דבר של מה בכך? זה לא רק הבניין של בית המקדש. יש אחד שכתב פעם מאמר לא מזמן לגבי חג הפסח, כמה אוכל צריך להביא לירושלים בחג הפסח, וכמה רפתות צריכים לבנות בשביל כל הכבשים והאלים של קורבן פסח. היו זמנים שהיו 12 מיליון יהודים באים בפסח לירושלים, כל אחד צריך לאכול כזית בשר. בסוף ליל הסדר, במקום לאכול אפיקומן שאנחנו אוכלים מצה היום, אוכלים את הכזית של קורבן פסח. כמה כבשים צריך לאסוף, וכמה רפתות צריכים לשים מסביב, וכמה חציר צריך לאסוף במקום הזה. זה מבנה אדיר, זה לא רק בית המקדש שהוא 500 מטר על 500 מטר, זה המקום, אלא כל ירושלים כולה צריכה להתכונן לדבר הזה. וצריכים להכין את זה גם היום, כבר להתחיל לחשוב בכיוון הזה. תארו לכם, יבואו מכל העולם כולו חלק גדול מעם ישראל. איפה יהיה מגרשי חנייה? איפה יהיה בניינים ששם יוכלו לישון? איך יהיה מסודר הדבר הזה בליל הסדר שאנשים יוכלו כולם לאכול כזית? זה צריך לאכול כזית בקומה הראשונה, אי אפשר לאכול בקומה השנייה את הכזית של קורבן פסח, רק למטה. צריכים לבנות אוהלים, צריכים לבנות מקומות, צריכים לבנות מקומות לינה, צריכים להאכיל 12 מיליון יהודים, צריכים מקוואות בשביל 12 מיליון יהודים, וכן ירבו, אולי אפילו יותר מ-12 מיליון. כל זה צריך כבר היום, אם אני אומר שכל יום יכול לבנות בית המקדש, להתכונן לדבר הזה. להכין צוותות של אדריכלים, להכין בהחלט, לחשוב בכיוון הזה. פעם שמעתי מהרב מנהר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, אסור להיכנס להר הבית במקלו, בפונדתו, בנעליים. כל אחד יבוא איתנו, יבוא לבית המקדש, יצטרך להפקיד את הנעליים שלו, להפקיד את הארנק שלו, כתוב בפנדתו, להפקיד את כל מה שיש לו בכיסים. תארו לכם, 12 מיליון יהודים צריכים להפקיד, יצטרכו לבנות בניינים ענק, בנייני ענק, כמו מגדלי ישראלי. בטח כל אחד יהיה לו כרטיס מגנטי, הוא יבוא לבית המקדש, לבניין הזה, ישים את הנעליים שם, את הדברים האחרים שיש לו בכיס, אפשר להיכנס להר הבית עם הדברים האלה. אחר כך הוא יהיה לו כרטיס מגנטי, יעשה ככה, יקבל את החבילה בחזרה. אני אומר, דוגמה של מה שצריכים לחשוב במונחים הריאליים של היום. ככה צריך לחשוב. לכן גם הרמב"ם כותב שכל ירושלים נקראת מקדש. כי כל ירושלים מסביב, סביב, עשרות קילומטרים מסביב, הכל מסביב לבית הגדול והקדוש הזה, צריכים להתכונן ממש כל יום ויום לדבר הזה. מישהו שאל אותי פעם, איך אתה אומר שאנחנו כל כך שואפים, למה ב-18 לא כתוב בשום מקום שאנחנו מתפללים שיבנה בית המקדש? אבל אתה אומר שזה דבר מרכזי, ואנחנו צריכים כולנו לחשוב על זה ולתכונן על הדבר הזה. למה ב-18 לא כתוב שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, נכון, אנחנו בסוף הסוף, באלוקיים מצור, אנחנו רואים, ירצו לבניך, השם יוקנו, שיבנה בית המקדש, ומרב ימינו, אבל זה כבר נספח ל-18. למה חז"ל לא תקנו בתוך ה-18 תפילה לבניין בית המקדש? יש לכם איזו תשובה על הדבר הזה? למדתם פעם ברכות? הגמרא אומרת בברכות ככה, אני קורא את הגמרא בברכות. אתם יודעים שיש מצבים מסוימים שאדם לא יכול להתפלל 18 שלם, אז הוא מתפלל מעין 18. מה זה מעין 18? הוא אומר את שלושת הברכות, זה ברכות דף כ"ט, יש גמרא בברכות דף כ"ט. הוא אומר שלוש ברכות ראשונות, ואחר כך הוא אומר משפט אחד מכל אחת מהתפילות שישנם במרכז 18. אני קורא, מה עם מעין 18? מעין כל ברכה או ברכה. אבינינו השם אלוקינו דדע דרכך, מולת לבבינו ליראתך, זה שם התשובה. ותסלח לנו, סלח לנו, להיות גאולים, גאול ישראל. ורחקנו עם החובנו, ודשנינו מנות ארצנו, זה ברך עלינו. כל זה אני קורא לכם גמרא בדף כ"ט עמוד א' במסכת ברכות. ומסוצתנו מארבעת מקבץ, והתועדים על דעתך ישפוטו, זה מלך אוהב זכר ומשפט. על הרשעים תניף ידיך, זה הזידים, וישמחו צדיקים בבני מיריך, זה על הצדיקים, ובתיקון היכליך. זאת אומרת, אנחנו רואים בתוך התפילה הקצרה הזאת, שבתוך מה שאנחנו אומרים, בונה ירושלים, זה בעצם בונה בית המקדש. גם את העיר, שהיא כולה מסביב לבית המקדש, וגם את ההיכל. הנה, אתם רואים, הוא בתיקון היכליך, בתוך הבניין ירושלים, הלא הרמב"ם כותב שכל ירושלים נקראת מקדש. אז בוודאי שאנחנו מתפללים ב-18 בניין בית המקדש, אין ספק. אבל תכף נדבר על זה קצת, איך, מה אנחנו צריכים לחשוב לפני שאנחנו מתפללים 18. אבל בהחלט, צריך להיערך בכיוון הזה. ואל תגיד, זה מתוך עצלות, אני אחכה, נו, שיבוא המשיח, הוא יבנה לי כבר בית המקדש. יש מי שאומר ככה, ויש מי שאומר, הנה, ברמב"ם כתוב עליו מפורש, באמת זאת שאלה גדולה. בואו תסתכלו, מספר 17. הרמב"ם מדבר על המשיח בשני מקומות, בהלכות מלכים וגם בהלכות תשובה. מספר 17 אומר הרמב"ם ככה, בהלכות מלכים פרק י"א: המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, חוזר המשפט העברי, המשפט הטיפשי של היום נוהג במדינת ישראל, ייעלם, ובמקומו יהיה משפט עברי, האמיתי. מקריבים קורבנות, עושים שמיטה ויובל ככל מצוותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו או שלא מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אליו בתורה. ומשה רבנו, הרמב"ם מביא אחר כך ראיות מתוך התורה, שהמשיח, זה מצווה לחכות לו. בהלכה ד' אומר הרמב"ם, אם יעמוד מלך בבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, המשיח צריך להיות איש עצום בתורה. לא יכול להיות משיח עם הארץ. המשיח צריך להיות איש ענק בתורה, שבכתב ושבעל פה. ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה. האיש הזה יקום, הוא מבית דוד, והוא יחוף את כל מי שעדיין לא דתי להיות דתי, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אני לא בטוח שקורא משיח. יש לו חזקה שהוא משיח. אם הוא עשה את הדברים הגדולים האלה, הכלליים האלה, התחיל לעשות את הדבר הזה, א' הוא תמיד חכם עצום, ב' הוא כופה את ישראל לשמור תורה ומצוות, ומלחם מלחמות השם, יש לו חזקה. אתם הרי לומדים בישיבה, אתם יודעים שחזקה זה לא דבר ודאי. זה... יש סיכוי שזה ככה, כמו חזקת השתיש וכדומה. אם עשה והצליח, מי? המשיח, הוא בנה מקדש במקומו וקיבס נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז זה יפוך אל עמים שפה ברורה. לכאורה הרמב״ם הזה סותר את כל מה שאמרתי עד עכשיו. מה אני אמרתי עד עכשיו? שאם יש ממשלה נורמלית שיכולה שלה, יש לה כוח, היא לא צריכה להיות מלכות בדוד. לא אני אמרתי את זה. הרב קוק אמר שיש אין ספור ראיות שככה זה יהיה. והגבורות הרי, בעל שגת הרי, אמר שזה הגמרא מסכת תענית. אז למה הרמב״ם פה כותב שאחד האינדיקטורים לבדוק אם אחד הוא משיח, בא אחד ואומר אני משיח, התברר לנו באמת שהוא באמת ממלכות בדוד. והוא אומר שהוא משיח. אנחנו טוב, תעשה משהו. אז אם הוא עושה, בונה המקדש, מקבץ נתחי ישראל, אז הוא משיח ודאי, אומר הרמב״ם, כמספר 19, אם עשה והצליח, הוא בנה מקדש במקומו וקיבץ נתחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי, ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז יפוך אל עמים שפה ברורה וכולי וכולי. מה זאת אומרת, הרמב״ם הזה חולק על מה שאנחנו אמרנו, אין ספור מקורות שבית המקדש יבנה לפני מלכות בית דוד. או שהרמב״ם הזה חולק על מה שכתוב במסכת תענית, איך זה יכול להיות? אלא מה? אני אסביר מה שאנחנו מבינים את העניין הזה. אף אחד לא יכול להגיד, אני כלמדתי רמב״ם בהלכות מלכים, שהמשיח יבנה, אני לא צריך לחכות, לא צריך להתכונן לשום דבר, המשיח יבנה לי כבר בית המקדש, אני יכול לשבת או ללמוד תורה או לעשות דברים אחרים. אין לי שום יוזמה שלי ללמוד בית המקדש. לא זה מה שהרמב״ם מתכוון לומר. שאלו הרמב״ם אמר מקודם, וכתב 8 פרקים בהלכות בית הבחירה, איך בונים בית מקדש. למי הוא אמר את ההלכות האלה? הרמב״ם אומר, הוא אומר בכל הדורות. לא דווקא כשכבר בא איזה המשיח לפני כן. צריך להיות ממשלה, אמרתי, אבל לא משיח. אלא מה? אם יהיה מצב, אומר הרמב״ם, אני אסביר את הרמב״ם במלכות מלכים, אם יהיה מצב שלא קמה ממשלה כזאת, והיא לא, לא בנו את בית המקדש, על אף המאמצים ורצון של כלל ישראל, של אנשים בכל אופן בלי תורה, לבנות בית המקדש, לא בנו את בית המקדש. ועם ישראל נשאר עדיין מפוזר בין העמים, ובא אחד מזרע דוד והוא אומר שהוא משיח, הוא תמיד חכם גדול מגדולי הדור, איך אני יודע באמת שהוא משיח? אז תדע לך, אומר הרמב״ם, אם הוא באמת מתאים להיות משיח, אבל הוא לא הצליח לבנות בית המקדש ולא הצליח לקבץ נתחי ישראל, הוא לא משיח. מי הוא באמת? אומר הרמב״ם במשך הדרך, לא צילמתי לכם את הכל, הוא כמו מלך אחר מבית דוד שלא בנה את בית המקדש. לא יכול להיות אחד שהוא משיח ובית המקדש לא בנוי. לא יכול להיות אחד שהוא משיח וכל עם ישראל עדיין מפוזר בין העמים. מה אתם חושבים שהרמב״ם מתכוון לומר למשל היום? אתם יודעים שיש אומרים שכבר היום רוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל. תלוי בסטטיסטיקה. אז מה זאת אומרת? אני עכשיו יבוא עכשיו המשיח והרמב״ם כתב שהוא יקבץ נתחי ישראל, הוא צריך לפזר את כולנו וכל העמים ולקבץ אותנו בחזרה. אבל בשטות לומר דבר כזה. הכוונה היא, אם עדיין אנחנו מפוזרים ומפורדים בין העמים, אם עדיין אנחנו לא הגענו למנוחה ולנחלה, ויש אחד שאומר שהוא משיח, והוא, אז הוא עדיין הוא בחזקת משיח, אבל אם הוא לא הצליח לקבץ את בתחיל ישראל, והוא לא הצליח לגבות בית המידש, התברר שהוא לא משיח. אבל הרמב״ם לא אומר שדווקא זה תפקיד של המשיח. הרמב״ם לא כתב בהלכות בניין המקדש, המשיח הוא שיבנה בית המקדש. מה הראיה? פשוט, אם הרמב״ם מחכה שיהיה אחד משיח שיבנה בית המקדש, למה הוא צריך לכתוב בהלכות בית הבחירה? איזה עובי הקירות, איך זה מחולק, איפה הקודש, איפה קודש הקודשים. אבל המשיח, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, הוא יותר חכם משלמה המלך וקרוב בנבואה למשה רבינו. אז הוא צריך את הרמב״ם בשביל זה? למי הרמב״ם כתב את ההלכות האלה ב8 פרקים בחובת הבחירה? למשיח? מאיפה שהרמב״ם לקח את ההלכות, גם המשיח ייקח באופן ישיר, לא צריך את הרמב״ם, תמידו לי. המשיח לא צריך את הרמב״ם, המשיח הוא יותר גדול מהרמב״ם. קרוב בנבואה למשה רבינו. חכם יותר משלמה המלך. ואם הרמב״ם טרח וכתב לנו את חובת הבחירה, וכתב בדיוק איך בונים, ומה האופי של הקירות, ואיך מחולק, באיזה צורה מחולק, מחולק הר הבית במיוחד בחלקים שונים, ואיפה מקום המזבח, ואיפה הארון, את זה הוא לא כתב בשביל המשיח. רק הרמב״ם אומר לך, תדע לך, איך אתה עושה טסט אם אחד משיח או לא משיח? הוא בא ואמר שהוא משיח. איך אני יודע אם משיח או לא? תבדוק, תראה. אם עדיין כשהוא הגיע, בית המקדש לא היה בנוי. אם עדיין כשהוא הגיע, עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים, והוא לא הצליח לקבץ אותם, והוא לא הצליח לבנות בית המקדש, זה לא משיח. משיח זה רק אחד שהשלים את כל הערכים הנפלאים האלה של קיבוץ גלויות, ושל חזרת המשפט העברי לעם ישראל, ושל חזרת הקורבנות ובניין בית המקדש. זאת אומרת, בהחלט, אני חוזר עוד הפעם, כדי שלא נהיה בלבול פה. אנחנו חייבים כל יום לעשות מאמצים לבנות בבית המקדש. צריכים ללחוץ על הממשלה הזאת או אחרת, או זה שתבוא אחריה, לא משנה, לדבר על הדבר הזה, לחשוב על הדבר הזה. לתכנן את המקום הזה שעליו אנחנו רוצים לבנות בית המקדש, לתכנן את כל הסביבה מסביב, את כל ירושלים בכיוון בית המקדש. זה אי אפשר להתחמק מזה, להגיד נו, הרמב"ם כתב שם משיח. הרמב"ם אבל כתב את חוקת הבחירה בשבילך, בשבילנו הוא כתב את הדבר הזה. הרמב"ם רק מוסיף, תדע לך שאם לא הצלחת בדבר הזה, והממשלה היא ממשלה חלשה ואין לה כוח לבנות, והיא מפחדת מהאמריקאים וכל מיני דברים כאלה, אז משימה שצריכים לחכות את הצד אז שתקום במשנה נורמלית, וזה יהיה. אם כתוב ככה שככה זה יהיה, כך כתוב הרמב"ם, בסופו של דבר זה מה שיהיה. כי דבר אחד מדבריך אחור להשוב ריקם, כל התוכניות שכתובים בכל הנביאים שיהיה בית מקדש ושיבנה בית המקדש, זה ודאי יהיה. זה תלוי בנו. אם נהיה חזקים, אנחנו נוכל לבנות אותו לפני בוא המשיח. כמו שאומר הרב, וכולם אומרים פה, והשגטרי, יש אין ספור מקומות שמקורות לדבר הזה. אם לא הצלחנו, והממשלה שלנו היא רופסת, והממשלה שלנו, לצערנו הרב, מוכנה לעשות כל מיני דברים שהם אסורים בהחלט על פי תורה, לתת שטחים לגויים, לעשות מין מדינה נוספת שאף פעם לא הייתה, מדינה ערבית נוספת וכדומה, זה לא הממשלה שעדיין מוכשרת לבניין בית המקדש. לצערנו הרב, זאת המציאות. אבל זה לא הסוף. איך אומר, כותב רב ציודה, ממשלה באה, ממשלה הולכת, שר בא, שר הולך, הארץ לעולם עומדת. ובהחלט, אנחנו צופים עכשיו שתי אפשרויות. או שתקום באמת ממשלה, כיוון שברוך השם אתם יודעים שהציבור שלנו שמחכה לבניין בית המקדש, הולך ומתרחב. אני מדבר גם על הציבור החרדי, שבסך הכל ההבדל בינינו לבין החרדים זה אולי 0.5%. כולנו רוצים לקיים תרי המצוות, כולנו רוצים ללמוד את השס, כולנו רוצים ללמוד ארבע חלקי שולחן ערוך עם טור, עם בית יוסף, עם הבח, עם כולם, כולנו בעצם באותה ספינה. והציבור הזה הולך ומתרחב, וגם הציבור שעדיין לא הגיע לתורה המצוות, יש בו בהחלט גם היום ניצוצות של התקרבות עצומה לתורה וליראת שמיים, וצמא אדיר לשמוע את דבר השם. ולאט לאט, שלב שלב, הדבר הזה ילך ויתגבר. אני תמיד נוהג לומר, שהייתי הולך להגיד שיהיו לפני 30-40 שנה, במקום כזה כמו שלכם, אז את כל הכיפות הסרוגות אני הכרתי. פה אני מכיר בסך הכל איזה 3-4 חבר'ה, זה עם כמה קרובים שלי. ואת השאר אני לא מכיר, ברוך השם. הציבור, אם נהיה ציבור עוצמתי גם מבחינת המספרים. וכמו שהקדוש ברוך הוא עוזר לקידום תורה שיש לנו עכשיו בעם ישראל, עוד לא היה אולי אפילו דור אחד שכל כך הרבה תורה למדו. תראו בדף יומי, אין כמעט בית נשת שאין בו דף יומי, ושיש שני דפים דף יומי, ושלושה דף יומי, ואנשים לומדים, ויש לך במאה שערים ספרייה כזאת שאתה יכול להחליף את הקלטות כל פעם, אתה משלם איזה 20 אגורות, מחליף קלטת, כל קלטת זה דף בשס, ואנשים לומדים ומשננים וחוזרים ומתקדמים בלימוד תורה. אנחנו באמת, בסך הכל בהתקדמות אדירה לקראת הדבר הזה. אבל אני רוצה אבל להוסיף לכם עוד נקודה אחת מאוד מאוד מעשית. תראו, תסתכלו רגע אחד במספר 21. בקומו להתפלל, זה שולחן ערוך אור החיים סימן צדיק ד'. אם היה עומד בחוץ לארץ, יחזיר פניו לרגד ארץ ישראל. מדברים עכשיו ב-18. אדם נמצא באמריקה, צריך לכוון את הגוף שלו מול ארץ ישראל. ויכוון גם לירושלים ולמקדש ולבית קודשי הקודשים. היה עומד בארץ ישראל, 18, יחזיר פניו נגד ירושלים, זה בדיוק הכיוון של ארון הקודש פה. ויכוון גם למקדש ולבית קודש הקודשים. היה עומד בירושלים, יחזיר פניו למקדש ויכוון גם לבית קודשי הקודשים. היה עומד אחורי הכפורת בתוך הר הבית, מחזיר פניו לכפורת. אומר המשנה ברורה דבר שכל אחד מאיתנו צריך לשים לב אליו. אני כתבתי לעצמי לפני 18 של מנחה ושל שחרית ושל מעריב את המשנה ברורה הזה שעכשיו אני הולך לקרוא לכם. אני קורא ג' משנה ברורה צבילדים ד' סעיף קטן ג' יכוון ליבו אף על פי שאפשר לו להחזיר פניו נגדם, אדם לא יכול להסתובב בדיוק לכיוון, רוצה לומר, יחשוב בליבו ורעיונו כאילו הוא עומד במקדש אשר בירושלים במקום קודש הקודשים. כל אחד מאיתנו שהולך להגיד 18 צריך לחשוב את המחשבה הזאת שהמשנה ברורה פה כותב בשני שורות. אני עכשיו הולך, אני עדיין לא עומד בתוך קודש הקודשים, אבל במחשבתי אני בתוך קודש הקודשים. אם אדם חושב את המחשבה הזאת, אז כל התפילה שלו היא שונה, כל התפילה שלו היא בסגנון אחר, היא בכיוון אחר. ככה צריך לחשוב כל אחד ואחד מאיתנו בעומדו להתפלל 18. תראו, הכהן הגדול נכנס בסך הכל פעם בשנה לבית המקדש, לקודש הקודשים, 4 פעמים באותו יום, ביום הכיפורים. אבל בכל השנה הוא לא נכנס לשם. והכל אחד מאיתנו במחשבתו נכנס בכל 18 לתוך בית המקדש. וכשאתה חושב על זה כל כך הרבה פעמים, לפחות 3 פעמים ביום, ולפעמים יש לנו גם תפילת מוסף, ויש לנו גם תפילת ראש חודש וכדומה, אם אתה חושב כל הזמן על הכיוון הזה של בניין בית המקדש, אתה, תפילתך היא לגמרי שונה והיא הרבה יותר מתקבלת, כי אתה מתפלל בכוונה ואתה מצפה ומחכה בכל יום לדבר הזה שאתה הולך לעמוד בבית הגדול והקדוש. וכמו שכותב מרן הרב זצ"ל ב8 קבצים, אני קורא מספר 24, הרב כותב ככה: בית המקדש בתור המרכז הרוחני של האומה ומקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה, בית המקדש זה מקור החיים. למה מקור החיים? אמרתי לכם מקודם, אלו שם נוצר אדם הראשון, שם זה הנקודה הראשונה של בריאת העולם. מצד החיזיון המורגש המרחיב העין ביופיו ומנסה את הארון, את הרעיון בעיזוז איומו. זה בניין כל כך נפלא וכל כך יפה גם מבחינה חיצונית, וזה מרומם אותך כשאתה נמצא שם. דרך אגב, על הגמרא מסכת בבא בתרא, ודווקא ב', שבתי הספר הראשונים של היהודים נוצרו, היו בירושלים. דבר שמדברת על רבי יהושע בן גמלא, שהחזיר עטרה ליושנה, ובנה את החיברים הראשונים ואת בתי הספר הראשונים בירושלים. ומכל ארץ ישראל, אנשים שלחו את הילדים שלהם ללמוד בירושלים. למה? אז יש שם תוספות, דווקא ב', תוספות נפלא. מסכת בבא בתרא, דווקא ב', תוספות אומר, למה בנו את החדר הראשון בירושלים? לא, תל אביב זה יותר מרכזי מה שירושלים. אומר שם התוספות, כי אדם בא לירושלים, הוא רואה שכולם מתכוונים לקודש ברוך הוא. הוא רואה את הכהנים בעבודתם, למרות שיש בית מקדש, אני מדבר. אז היה בית מקדש. יש בית מקדש, הכהנים עובדים בבית המקדש. הלוויים יש להם תזמורת של למעלה מ-300 נגנים. מה אתם חושבים, שלנגן זה סתם? כל מה שאנחנו מנגנים, גם היום, זה טוב מדי פעם מי שיש לו כישרון לנגן, שינגן. זה הכנה לקראת התזמורת של בית המקדש. יש שם מאות כינורות וחצוצרות ומצלתיים, תסתכלו ברמב"ם, הרמב"ם אומר בדיוק בתוך 300 הכלים האלה, איך זה מסודר. יש שם מקהלה נפלאה של הלוויים. במקהלה הזאת יושבים שם גם הלוויים וגם אנשים יהודים שמיוחסים, יכולים לשיר במקהלה הזאת. ושרים שם שיר של יום, ומקריבים את הקורבנות, ותוקעים בשופרות. כשהילד נמצא באווירה הזאת בתוך ירושלים, אז הוא כולו גם כן רוצה להתמלא יראת שמיים. לכן אומר רבי יהושע בן גמלא, אני בונה את החדרים הראשונים ואת תלמודי התורה הראשונים בתוך ירושלים. ועכשיו אני אמשיך לדברי הרב. תראו, צריך הוא, אני קורא מספר 24 שורה שלישית, מי זה הוא? בית המקדש. להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד בישראל. כל אחד מאיתנו צריך לדמיין שהוא עומד בבית המקדש, כדי להשאיב את נפשו במלוא חייה בתוכיות האומה במצבה השלם. מצב השלם של האומה זה רק עם בית המקדש. אם אתה כבר עכשיו בדמיונך חושב על הדבר הזה, אתה כבר מקרב גם בתפילתך. כל מה לא, התפילה כבר עשרות שנים, מאות שנים אנחנו מתפללים לבניין בית המקדש. כשתתמלא השעה ויהיה איקס תפילות בכוונה לדבר הזה, אנחנו נבוא לבניין בית המקדש. אז ישובו ליחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים, שחיי האמונה וחום ההרגש ואורו פורחים בהם בפרחי חמד, שלל צבעים נחמדים מאוד. תעודה זו מתכוננת בפועל בסדר היום של הקורבנות, וחשוב לומר בבוקר לפחות קורבן תמיד. הנאמרים לפני התפילה, פרשת הכיור של בית המקדש, התמיד של בית המקדש, הקטורת, זורים הם את הגודל האלוקי שבבית הגדול והקדוש במאבקי הנשמה. זה כמו שזורים באדמה משהו, כשאנחנו אומרים ומתפללים ומזכירים את קורבן חטאת וקורבן אשם ואשם תלוי וכו' וכו', ואנחנו שואפים לזה ורוצים את הדבר הזה, זה בונה אותנו במעמקי הנשמה קרוב למידת הסיגוב שהייתה לכל יחיד בית היות ומה חיה, מקדושה בתוכה. זה קצת קרוב למצב של בית המקדש כבר בנוי. זה צריך להיות ככה, ככה אנחנו צריכים לחשוב על הדבר הזה ולהרגיש את החיסרון, נכון? יש לנו בתי כנסת אחרים, ובוודאי שגם בית הכנסת, בתי הכנסת שבנינו יתקיימו בכל העולם כולו. לא כל אחד צריך לבוא כל יום לבית המקדש 3 פעמים ביום להיפלל 18 בתפילת מנחה ומעריב ושחרית. זה בלתי אפשרי. יש ארץ ישראל חוץ מירושלים. אבל צריך לדעת ששלוש פעמים בשנה כל אחד מאיתנו צריך לבוא בפועל לשם, ובכל 18 שלוש פעמים ביום מינימום לזכור שאני צופה ואני עומד בעצם לפני הקדוש ברוך הוא בתוך בית המקדש. אם אני אסכם מכל מה שאמרתי עד עכשיו, אני רוצה לסכם את זה בכמה משפטים. למדנו שכל אחד מאיתנו חייב להרגיש את עצמו בבית המקדש, זה אמרנו בסוף השיעור. למדנו שהרמב"ם מתכוון לומר שבכל הדורות יש חיוב לבנות את בית המקדש כשהדבר מתאפשר. כשיש מסביב אויבים ויש ממשלה שהיא מוכנה להתגבר על האויבים ולעשות בעוז לבנות את בית המקדש, בית המקדש ייבנה גם לפני מלכות בית דוד. אבל אם חס ושלום הדבר הזה לא יתבצע לפני שיבוא המשיח, המשיח אחד הדברים היסודיים שלו לבנות את בית המקדש. זה לא רק סתם אחד הדברים היסודיים שלו, זה אחד הסימנים שהוא המשיח. אם הוא מצליח לבנות את בית המקדש ולקבץ את נדחי ישראל. אבל זה לא מונע מאיתנו חס ושלום להגיד, נו, נחכה למשיח. כל אחד מאיתנו צריך ללמוד את הלכות בית הבחירה, הלכות קורבנות, את כל ההלכות הללו. בנוסף על הלימודים הרגילים שאנחנו לומדים בבא קמא, במציע, בבא בתרא, אבל בהחלט, או לפחות הוא צריך שלוש פעמים ביום להרגיש את עצמו שהוא נמצא בתוך בית המקדש. בעזרת השם, נזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ויראה כמעולם וכשנתבונן. Thank you.